אז אנחנו עושים, לומדים שיעור בנושא תשובה. מה זה תשובה? כשקודם אנחנו נבין, נזכיר את ה... נקרא את המושג תשובה במובן הפשטני שלו, כמו שאנחנו רגילים מכיתה ג', אחרי זה נראה מה הבעיה עם המושג הזה, ואחרי זה אנחנו נראה למה המושג תשובה שאנחנו יודעים מקודם הוא מקרה פרטי של המושג תשובה באמת, שהוא יותר גדול ממה שנראה לנו. מתוך זה נבין מה זה תשובה, ומתוך זה כמובן אנחנו נבין איך, מה צריך לעשות ביום כיפור, מה צריך לעשות בימי תשובה, זאת אומרת מה הנקודה בו. זה המהלך של השיעור. אז דבר ראשון, איך אנשים מבינים את המושג תשובה כפשוטו? תשובה זה לתקן את הדברים הרעים שעשית. זאת אומרת, אדם עשה משהו רע, עכשיו הוא מתקן את זה. אדם עשה עבירות, עכשיו צריך לחזור לתשובה. יש כל מיני הגדרות של חלקי התשובה, שזה הבידוי, חרטה, כל מיני צרות כאלה, עד שבסופו של דבר בן אדם יוצא טהור וצח כשלד, כולו עושר ושמחה, ממנו הוא מוכן לעשות עוד קבוצת חטאים חדשה, כולו עושר, כן? בסדר? אז זה הגדרת המושג כפשוטו. עכשיו, הבעיה עם המושג כפשוטו זה שיש בו כמה דברים לא הגיוניים. דבר ראשון, אנחנו יודעים הרי שתשובה קדמה לעולם. שמעתם על זה שתשובה קדמה לעולם? לא. יש כמה דברים שקדמו לעולם. ישראל קדמו לעולם. יש כמה דברים שאומרים שהם קדמו לעולם. אחד הדברים שקדמו לעולם זה תשובה. עכשיו, סתם יש לי שאלת הבהרה שבוא נראה אם מישהו יש את השכל. הוא יוכל לענות עליה, כי מה שאתם אומרים להתחנך במשך הזמן שאנחנו לומדים ביחד, תחיל לחשוב, מה שקרה, להבין דברים ברוחנית. לא דברים, דברים בצורה גולמית, אבל דברים את הדברים בצורה פנימית, בצורה שהיא הצורה האמיתית שלהם. אז עם כל הכבוד, הדבר הראשון שנברא בעולם זה העולם, אז יכול להיות משהו לפני העולם. עכשיו, זאת השאלה שלי. עכשיו, אל תגידו שהיה זמן לפני העולם, כי כמו שכל אחד יודע, הזמן בעצמו הוא בריאה. זאת אומרת, השם ברא גם את הזמן. זה שהשם ברא את הזמן לא היה זמן. נכון שאנחנו היום, אחרי שכבר אנחנו נברנו ואנחנו חיים בעולם שיש בו זמן, קשה לנו להבין איך זה נקרא שאין זמן, כי אנחנו לא מסוגלים לתפוס דבר כזה. אבל מצד הפשטות, לפני שהשם ברא את העולם לא היה כלום, אז אם אלה לא היה גם זמן. הרעיון היה לפני שהשם ברא משהו, זה היה רעיון חוץ מהשם, אז זה נקרא הגשמה. זה נקרא שיש כמה דברים העולם חוץ מהשם. אז ממילא זה לא יכול להיות שלפני שהשם ברא את העולם היה משהו אפילו עם רעיון. אתה מבין? כן. אז מה זה תשובה קדמה לעולם? עכשיו אל תתפלספו על המושג זמן, כי זה לא הנושא שלי עכשיו. אז אני שואל חזרה לנקודה שלי. אם אנחנו רוצים להגיד שהזמן בעצמו נברא עם העולם, אז אתה יכול להגיד קדם. קדם זה מושג בזמני. כן, מה?
הרי יודע שקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, והתורה קדמה לעולם.
אתה שאלה גם על התורה, איך התורה קדמה לעולם?
לא יודע, בתורה, אני יודע שהתשובה גם כתובה בתורה.
עכשיו אני חוזר לשאלה, אז איך התורה קדמה לעולם? זו אותה שאלה, אני צריך להגיד. מה זה? מה? יופי, נו. אז איך היה משהו לפני? זאת אומרת, היה קודם היה צריך לברות התורה. אז צריך להגיד שהשם ברא קודם את התורה ואחרי זה את העולם. זה כמובן לא ברא. כן. או. מחוץ? אתה מדבר, אולי אתה אומר דבר טוב, אבל תגיד את זה יותר טוב. אולי הסיכוי שאתה אומר דבר טוב. לכן אני אשים לך בזדנות. אבל מה זה נחוץ? מה זה נחוץ? גם מקקים נחוצים לעולם, אחרי תשאר לעזור. גם מחברים נחוצים לעולם. אולי קדמה לעולם. מחברים לא קדמו לעולם.
אולי קדמה עם כך חשיבה.
עוד יותר נחוץ לדבר, אבל יש לך? כן. עכשיו אנחנו נלמד שקדם ברוחנית, הכוונה קדם בסיבה. הכוונה שדבר אחד הוא סיבה של דבר אחר, זה נקרא שהוא קדם לו. אז אם אני רוצה להגיד תורה קדמה לעולם, במילים אחרות אתה אומר, העולם כולו נברא בשביל התורה, התורה היא סיבת העולם. ברור, ככה זאת, ואז אין את הבעיה של הזמן. כי הסיבה שהשם ברא את העולם עם הזמן זה בשביל התורה, שהיא כוללת את העולם, בדיוק כמו שהחבר הזה אמר פה קודם יפה. כן, עכשיו הגענו לנושא של תשובה, שמזה הנושא שלנו, והוא, לפי ההיגיון הזה, תשובה קדמה לעולם, כלומר, העולם נברא כדי שנחזור לתשובה. תשובה קדמה לעולם, כמו שתורה קדמה לעולם. זאת אומרת, העולם, הקודם פה זה קודם בסיבה. זה לא קודם בזמן. הסיבה שאנחנו משתמשים בכלל במילה קודם, גם לזמן, זה כי אנחנו רגילים. באמת המילה קודם היא תמיד בסיבה. כמו הרבה דברים ברוחנית, אנחנו משתמשים בתוצר לוואי שלה, אבל לא בדבר האמיתי. באמת, קדימה זה תמיד בסיבה. אבל בדרך כלל בעולם, מה שקודם בסיבה, קודם גם בזמן. זאת אומרת, קודם יש אבא, אחרי זה יש ילד, נכון? לא הפוך. כי אבא הוא סיבה לילד, אז קודם יש אבא ואחרי זה יש ילד. אנחנו רגילים שקודם זה גם בזמן, נכון? אבל מצד האמת זה לא חייב להיות. זה רק פשוט במקרה תמיד ככה, הבנתם? כן, אבל הילד באמת הפיזי יגיע אחרי זה. אבל הסיבה שיש עגלה זה כי אבא ואמא רוצים שיהיה להם צאצאים, וזה קדם לעגלה. מה? שמעתי קודם את הסיבה ואחרי את הרעיון? כן, כתוב, אבל זה משהו שתבין אותו לעומק בשנה ב', כי אני לא משהו רואה בשנה ב', אבל אני אגיד את הנקודה. כתוב, יעקב אשר פדה את אברהם, ככה אני אומר את הפסוק כמעט להגיד. יעקב אשר פדה את אברהם, אז אומרים, מה קורה פדה את אברהם? הרי יעקב היה אחרי אברהם. אומרים, הסיבה של ניצול אברהם בזמן כסיב זה כי יעקב היה צדיק. דבר זה? זה הסיבה. אם יש הדבר שהיה אחרי זה, זה סיבה, זה לא שהיה לפני זה. אתה לא מבין? את הרבית הדברים עוברים סוף לא לבוא זמן. אבל את הדבר הרי... גילה, זה עובד ככה, ויש דברים שלא עובדים ככה. האמת זה הרבה יותר קיצוני מזה. זה הרבה יותר קיצוני מזה. באמת, זה שעכשיו אתה לומד שיעור תורה, בזכות זה סבא שלך הצליח לתפוס פרים על העגלה בדרך לגבול. סבא שלך שלומד. אולי חסר ללומד. סבא שלך. סבא שלך, 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 לפס פרים לבקלסת, יתף שלו בתורה. אבל ענינו, בוא נחזור לאדמה. כמה שאלה? תפס טרם על הגז בשביל לגדול את החופות צדקה, מה זה קשור? שהוא ברא את העולם, הוא ברא את הזמן איתו.
איזה יום?
ביום הראשון. כן, בגלל זה רש"י אומר שיום אחד, למה קוראים לו יום אחד ולא יום ראשון? כי ראשון זה אומר שיש מישהו אחריו, אבל אחד זה אומר שהוא לבד בעולם, נכון? טוב, חברים, אז אנחנו גלשנו קצת. ענינו, הדבר ראשון... מה? אמרתי בסך הכל דבר פשוט, שלפי ההבנה הפשטנית של המושג תשובה, שעניינה לתקן דבר רע שעשיתי אי פעם, זה לא מסתדר לי מכמה סיבות. שאחת אמרתי עכשיו, והיא, שכתוב תשובה קדמה לעולם, אבל אם אני מבין שקדם זה קדם בסיבה, אז זה לא סביר, בעיניי לפחות, שהשם יברא את כל העולם בשביל שנחטא חטאים ונחזור בתשובה, כי לפי זה יוצא שהחטאים מוכרחים. אתם מבינים? כי אם כל הרעיון של התשובה זה לעשות חטא ולתקן חטאים, סימן שחייב להיות חטאים, אבל זה לא נגד כל הבחירה החוקית שחייב להיות חטאים. זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, עוד דוגמה אני מראה לכם, שהמושג תשובה כיפשו אותו, חבר'ה, להירגע, שנייה. שהמושג תשובה כיפשו אותו הוא לא כל כך הגיוני, כי חוץ מהשנה האחרונה שמשה, או שנה לפני האחרונה, לא יודע מתי זה היה מסע ומריבה שם, בוא נמצא בתוך הנחה שבתוך 40 שנה במדבר, פחות 35, משה רבינו היה די בסדר, נכון? אז מה עושה ביום כיפור? הוא ישב שם וישן פייפ, מה היה לו לעשות? ישב שתעמם שם, השתעמם באוהל מועד, כולם עשו שם, שרו וזהו. אלא מה, אחלה בתשובה, כולו צדיק גמור, זה היה לו די משעמם שם, אני מניח. בקיצור, המושג תשובה כפשוטו הוא מושג לא הגיוני. שהוא תלוי בחטא, זה מה שלא הגיוני בו. ולכן אנחנו צריכים להבין תכף שתשובה זה מושג יותר גדול מאשר מה שאנחנו רגילים להגיד לו, אבל המושג תשובה שאנחנו רגילים הוא נכון, הוא רק מקרה פרטי של המושג הגדול. זה לא שזה לא נכון, זה נכון, אבל זה פשוט מקרה פרטי. ולכן אנחנו צריכים להבין עכשיו את המושג הכללי שנקרא תשובה. יפה. אז עכשיו בוא נתחיל לקרוא אצל הרב פה אל התשובה, רואים? סליחה? אל התשובה, כן. התשובה היא שיבה אל המקורות אל הראשית. אם מי שרוצה דף, יש כל דפים ככל אשר שפת הים. חבר'ה, שקט. התשובה, שקט, כך, יש פה מלא דפים. כל אחד מי שרוצה, יש פה הרבה מאוד דפים. בבקשה. אם מישהו עוד אין דף, אנחנו הולכים לקרוא בערך 4 שורות, אז לא יתרגש כל כך מהדף הזה. כן, התשובה היא שיבה למקורות הראשית לחבר את כל אלפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. אתם רואים, יא ברברים? נשמתנו הלא תורה היא חלק אלוה ממעל, רבת חיים ממקורה העליון, רבת תורה, רבת מפרה. בוא נעשור רגע פה. טוב, אז אנחנו רואים שתשובה זה חזרה למשהו, כמו שרואים באופן פשוט. תשובה, זאת אומרת, אתה חוזר למקום, אם אתה היית במקום א', אתה חוזר למקום ב'. לפי ההבנה הפשטנית זה די ברור, אז לפני החטא הייתי טהור וצח, עכשיו חטאתי ועכשיו אני חוזר חזרה למצב לפני שחטאתי. זה לא שקר כמו שאמרתי קודם, זה נקודת אמת, אבל זה אמת פרטית, אנחנו רוצים לדבר על האמת הכללית. אז לכן אנחנו צריכים להבין מה זה המקוריות הזאת, מה זה הראשית שחוזרים את זה, מה? אם יש הגדרה אחרי שתשובה? אני עכשיו מדבר על זה בדיוק. זה בדיוק הנושא עכשיו. להסביר את ההגדרה הכללית של תשובה. וזה אני קודם מסביר מה אנחנו יודעים על התשובה, בסוף נגיע מזה להגדרה. זה בדיוק הנושא, מה?
זה שבן אדם לא יכול להגיע לשינוי.
אתה אומר דברים ממש נכונים, אבל אנחנו עוד תכף נראה את זה. התשובה קיים, האדם יכול להגיע לשינוי. זה ודאי, אחרת לא היה שם לא דורש ממנו. אני יודע, זה בעיה, השלמות היא לכאורה אינסופית, אז אני צריכה להתקדם, אז איך אתה יכול להגיע לשלמות, נכון? אז אני אדבר על זה. נכון, אבל בכל זאת אפשר להגיע לשלמות, אני יודע, אתה צודק, נדבר על זה עוד מעט להמשיך. כן, בוא נמשיך. אז אנחנו אומרים שהתשובה היא שיבה אלוהים מקוריות, חבר'ה, די. התשובה היא שיבה אלוהים מקוריות הראשית וכו', כמו שאמרנו כאן. ואנחנו צריכים להבין, זה... שהמושג תשובה זה לא מושג פרטי של האדם, יש שני מהלכים של תשובה. יש מהלך תשובה כללי בעולם, יש מהלך תשובה פרטי באדם, שזה אותו עיקרון, הכל אחד חוזר לנקודה אחרת שאני תכף אסביר אותה. אז עכשיו, בעולם צריך להבין שכל העולם חוזר בתשובה. לא רק האדם חוזר בתשובה, אלא, כמו שכתוב כאן, התשובה היא שיבה למקריות לחבל את כל מספרי החיים, אלא ראשית, שהם יוצאים משם. וגם אנחנו נראה בהמשך שהנשמה חוזרת בתשובה. צריך להבין מה זה המושג נשמה, למה דווקא הנשמה חוזרת בתשובה ולא משהו אחר, כי יש משמעות דווקא לדבר עצמו. אז אנחנו צריכים להבין שכל העולם כולו הוא חוזר כל הזמן בתשובה. תשובה זה מושג כללי, וזה המשמעות של תשובה קדמה לעולם. היא לא כתוב תשובה קדמה לאדם, כי לא רק האדם חוזר בתשובה, אלא כתוב תשובה קדמה לעולם. נכון שאתם תכף תגידו, ואולי במידה מסוימת של צדק, שאדם הוא מייצג של העולם. עם אלה שאדם חוזר בתשובה, גם העולם חוזר בתשובה, וזה נכון. אבל צריך להבין שהמושג הזה, שאדם מייצג של העולם, זה לא במובן הטכני של המילה. זאת אומרת, זה לא במובן הזה שעכשיו אני מייצג פה עכשיו את כל הפרות בעולם, ובזכות זה אני חוזר בתשובה, אלא באמת צריך להבין שהעולם כולו חוזר בתשובה כל הזמן. עכשיו, בוא נסביר לאן חוזרים. קודם נדבר על האדם ואחרי זה נדבר על העולם. תשמעו לכם בראש שכולם חוזרים בתשובה, כלומר כל אחד חוזר לנקודה המקורית שלו. העולם כולו חוזר לנקודה המקורית שלו, שעוד לא הסברתי עוד מהי, והאדם כולו חוזר לנקודה המקורית שלו שהיא הנשמה, שזה הגדרת המושג תשובה. עכשיו אנחנו נחלק את זה לשני חלקים. דבר שאני אדבר על המושג נשמה. אני אסביר מה זה נשמה, מתוך זה נבין למה האדם חוזר דווקא לנשמתו. מה שהרב כותב כאן, נשמתנו לא תורה, חלק אלוה ממה על רבת חיים וכו'. אחרי זה נדבר על העולם, ונסביר איך העולם כולו, בלי קשר לאדם, חוזר בתשובה ונשמת העולם. מתוך זה נבין איך מושג התשובה פועל לגמרי. טוב. אז דבר ראשון, נבין את המושג נשמה. צריך להבין שיש מה שקרה נפש רוח נשמה. שמעתם על זה פעם?
כן, גם חיה ויחידה.
סליחה?
גם חיה ויחידה.
נכון, חיה ויחידה, אבל זה מעבר לאדם. באופן פשוט, גם נשמה לא עובר אחד זוכה לו. כל אחד זוכה לנשמות. יש כאלה שאין לנו נשמה, אני מקווה שאין פה כאלה. אבל לא כל אחד זוכה לנשמתו. לזכות לנשמה זה מדרגה. חיה ויחידה, יחידה נדמה לי אפילו משה רבינו לא זכר, אז יזכה באיזה... אחרי שיבוא המשיח, ובחינת חיה, גם יהיה חיה רק למשה רבינו ועוד שניים בלוס מינוס. זה לא משהו קשור לעולמות שלנו. עכשיו נסביר מה זה נקרא נפש רוח נשמה, ומתוך זה אנחנו נבין מה זה נקרא נשמה ולמה חוזרים דווקא אלי נשמה, מתוך זה נבין מה זה חוזרים. טוב. אז נפש... זה, אפשר להגדיר את זה בצורה הכי פשטנית, אחרי נסביר את זה קצת יותר, אבל בצורה הכי פשטנית, נפש זה התוכנה שמנהלת את הגוף. לכן נפש יש גם לחיות. כן? נשמה אין לחיות, לחיות אין לא רוח ולא נשמה, לחיות יש רק נפש. לכן כתוב, נפש הבהמה יורדת היא למטה. נכון? לחיות יש נפש, זה כמו תוכנה שמנהלת את הגוף. זה קצת פראי להגדיר את זה ככה, אבל זה נכון. לחיות אין רוח ונשמה כמו שאנחנו תכף נסביר את זה, יש להם רק נפש. זאת אומרת, זה אותו צד רוחני שמנהל את החיים המעשיים. זאת אומרת, זה שהשועל רודף אחרי תרנגולות, זה כי יש לו נפש, לא כי יש לו נשמה רוח. יש לו אינטליגנציה לחודית לתוך העניין, שגורמת לו לרדוף אחרי חתולות ולאכול אותן. לא חתולות, אחרי תרנגולות ולאכול אותן. כן? אז מה שלחיות יש, זה נקרא נפש. גם באדם, הצד הנפשי שבאדם, זה הצד שמשותף בין האדם והחיה. לכן, מה שאנשים יודעים לשחק שח, מאיזה צד זה? מצד הנפש שלו. לא, מצד הנפש. גם שואל יודע לשחק שח, אבל הוא שחק גרוע. לשחק שח זה סך הכל אינטליגנציה, רק ברמה יותר גבוהה. אין בזה שום דבר מעבר לזה. סך הכל שכל טכני, אתם מבינים? גם זה שבן אדם יודע לבנות חלליות, זה מצד הנפש שלו. כי כל מה שמסתדר עם העולם הזה, זה נקרא נפש. אז בשואלים יש נפש שיודעת רק לדוף אחרי תרנגולות, ואנשים יודעים גם לבנות מטוסים. אבל זה מצד הנפש, כי זה שייך לחיי עולם הזה. זה נפש.
רגע, שבן אדם כתב ספר, אבל הנפש הוא...
תלוי מה התוכן, אם זה חסם בזה נפש, אם זה תורה זה משהו אחר. הבנת? תלוי מה הוא כותב. זה נפש לגמרי, אם במקרה הטוב, לא קראתי את זה, זה משעמם. דווקא השתדלתי, אבל לא היה נראה לי שום דבר מעניין באיזה ילד גמד שבמצא לזה ספר. באמת השתדלתי, אז אמרו לי הראשון משעמם, האחרים מעניינים. אז למה היא לא התחילה מהשני? לא הבנתי. יענינו, אז נפש זה ברור. רוח זה הצד המוסרי שבאדם, זה רוח. כן? הבחירה בטוב ורע זה רוח. העולם המוסרי הוא בא בצד הרוח שבאדם. עכשיו אנחנו מבינים למה לחיות אין רוח. כי לחיות אין מוסר. זאת אומרת, זה שהאריה טורף זברות זה לא כי הוא רשע. כן? זה לא קשור, זה לא דבר מוסרי או לא מוסרי. כן? לחיות אין מוסר, לחיות יש טכניקה. לאדם יש מוסר, הצד המוסרי שבאדם זה נקרא אצלו רוח. לכן עיקר האדם זה הרוח שלו, עיקר האדם זה הצד המוסרי שלו, הבחירה שלו בטוב ורע. זה ברור מה זה רוח? יופ. מה זה נשמה? קודם אני אומר את המשפט, אחרי זה אני אסביר את המשפט. כן? זה משפט שנראה מסובך, אבל הוא בכלל לא מסובך. כמו הרבה דברים בחיים. רק צריך לדבר עליו לאט. אז קודם אני אומר את הסיסמה. הנשמה היא הצד הפרטי שבכלל והצד הכללי שבפרט. זה פשוט, זה לא כמו שנשמע. אני אגיד יותר לאט. הנשמה זה הצד הכללי שבפרט והצד הפרטי שבכלל. בסדר? עוד פעם. הנשמה זה הצד הכללי שבפרט והצד הפרטי שבכלל. בסדר? עכשיו אני אסביר מה הכוונה, ואז נבין מה זה נשמה, ואז נבין מה זה חוזר אל הנשמה, ואז נבין גם איך העולם חוזר לנשמת העולם. בסדר? הכל, לאט לאט הכל יהיה ממש פשוט. אבל קודם צריך להמשיך. טוב. אז מה זאת אומרת שהנשמה היא מה שאמרתי קודם? תשובה. אז לא יצא לכם פה להיות מספיק זמן. שמה ש? שלא שמעתי? שמה? מייחד את האדם. זה נכון. זה נכון, אבל זה נכון. האמת שאמרת דבר נכון. לא יודע אם התכוונת לכל מה שאמרת, אבל אם התכוונת לזה, אז אמרת דבר ממש נכון. טוב. בכל מקרה עינינו, אז תראו. אני אומר, אתה לא מספיק זמן בנשמה שירילו, חבר'ה, די שקט. אתם לא מספיק זמן פה במכינה כדי שירילו אתכם כל הזמן שהכל כללי וכללי והכל זה מטרה כללית ולתקן את העולמות וזה, נכון? כבר בטח שמה, הכל כללי בקיצור. אבל, חבר'ה, איפה אני בכללי הזה? הכל כללי, כלל ישראל, נשמת ההוויה, תיקון העולמות, כן? אבל אני בסך הכל גמד צולע, איפה עולמות? מה איתי? איפה אני בעסק הזה? תשובה, יפה. התשובה, לכל אדם בעולם יש תפקיד מסוים, יש נקודה שבעבורה הוא נברא. על זה נאמר, למה לא נברא אדם יחידי? יש שאלה במדרש, למה השם עשה אדם אחד? היה יכול ליצור ישר חמישה. אם המטרה היא פרו ורבו מילאות הארץ, אפשר לעשות כמו מין מכונה כזאת, שיוצרת ישר עשרות, עשרה, 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 כזאת כמו בבית חרושת לקופסאות פח. וככה השם ישר ייצר איזה שמונה בבת אחת, עוד שמונה, עוד שמונה, עוד שמונה, הרבה יותר טוב. למה השם עשה אדם אחד? תשובה, כתוב שם, שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. אז לכאורה, מה התשובה? מה זה בשבילי? מה איתך? בשבילך לא נברא עולם. מה הכוונה שכל אחד יאמר בשבילי נברא עולם? הכוונה שלכל בן אדם בעולם יש נקודה מסוימת, תפקיד מסוים שרק הוא יכול לעשות. אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. באמת רק הוא יכול לעשות את זה. לכן כל אחד נחשב יחידי. לכן השם עשה את האדם יחידי, שכל אחד ידע שיש לו תפקיד ייחודי. ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. והתפקיד הזה זה התפקיד שלו בעולם, וזה הנקודה שבעבורה הוא נברא. ולנקודה הזאת קוראים נשמה. ואת הנשמה זה אותה נקודה ייחודית שיש בכל אדם, שהיא נקודת המהות האמיתית שלו, וזה נכון מה שהחבר הזה אמר קודם שם, שזה מה שמייחד אותו, כי בלי זה הוא לא היה. זאת אומרת, לא יכול להיות שני אנשים עם אותה נשמה, כי אז מה היה? הם היו אותו בן אדם. כי האדם זה פשוט הנשמה שלו. כל השאר זה טכניקה שהנשמה תופיע. כן? אני אגיד את זה בשיעורים בהמשך, אבל למה לבן אדם יש יד? כי אחרת לא היה לו אפילו להניח את התפילין, אתם מבינים? זה לא עובד שקודם יש תפילין, ואז מחפשים אופן להדביק אותה, והיה, זה מקום הכי הגיוני, מה, על האוזן, איזה יפול. כן? אז מדביקים את זה דווקא על היד. זה עובד הפוך. קודם השם עושה תפילין, אחרי זה חושב, רגע, איפה נדביק אותה? ונעשה לו יד, יהיה לו איפה להדביק אותה. מבינים את העיקרון? אני עושה רק יד שמאל, אבל איך יקשור? אז עושה... בגלל זה יש רק שתי ידיים. אם אני הייתי השם, יש לי שלוש ידיים, אחת של גרד את הגב, לא יותר הגיוני שיהיה יד אחת שיצא מפה שזה יכול לגרד את הגב. אז למה יש רק שתיים? כי כל הידיים עושה רק של התפילין, של התפילין עושה שתיים. מבינים? בקיצור, העיקרון שהכל עובד הפוך. קודם הכל מתחיל מהתכלית. המטרה היא קודם, שיש פה איזה נשמה, איזה תפקיד, וכל שאר הבחינות הן באות כדי להוציא את אותה נקודה מהכוח אל הפועל. יוצא מזה שהנקודה של האדם בעולם היא נקודה ייחודית רק לו. עכשיו, ממה מורכב הכלל? הכלל מורכב מפרטים, נכון? יופי. אז עכשיו בוא נדבר על הנשמה של כל אחד. מהי הנשמה שלך? הנשמה שלך היא הנקודה שמחברת בין הפרט והכלל. אז כמו שאמרתי בהתחלה, בהתחלת הרעיון, כן? הנשמה היא הנקודה הפרטית שבכלל, הנקודה הפרטית הכללית שבפרט. זאת אומרת, מהי הנקודה שבה אני מתחבר לערך הכללי? איך קוראים לה? נשמה. כי במה אני מתחבר לכל התפקיד הכללי של העולם, לכל המגמה של העולם? לא בזה שאני אוכל נקניקיות, נכון? זה לא משנה. כן. אתה נוזעת לעולם של להוציא את הנשמה שלך מהכוח אל הפועל. זה התפקיד שלך בעולם. כל אחד יש תפקיד שלו, ורק הכלל הוא בנוי מכולם. לכן כל אחד יש תפקיד ייחודי שלו. לא, בגלל אתה לא יכול למלא את התפקיד שלו, ומילא הכלל לא יהיה שלם. קבוצת כדורגל, השוער לא יכול גם לתקוע גולים, נכון? כל אחד עשרה עושים ביחד, יכול, אבל אתה יכול לתקוע גולים. למה צריך 11 ולא מצליק אחד? יש פה עבודה קבוצתית, נכון? אז הכלל מורכב מהרבה נשמות. כל נשמה, הנקודה הכללית שלה, כן, זה הנשמה שלה. זאת אומרת, כל אדם, הנקודה הכללית שלו, זה הנשמה שהיא הנקודה בכלל. וכשאתה מסתכל דרך הכלל, אז מה זה כל נשמה? זה הנקודה הפרטית שבכלל, זה מה שהסברתי. כשאתה מסתכל מצד הכלל, אז כל נשמה זה פרט שם, נכון? כשאני מסתכל מצד האדם, מצד הפרטיות שלי, אז מה זה הנשמה? הנשמה זה הנקודה שבה אני מתחבד אל הכלל. אז יוצא מזה, זה לא לתרום, המילה לתרום מבלבלת אתכם. לא. כל העולם יש מגמה, שזה השם ברא אותה. אני לא ברא את העולם בשביל משהו, בשביל להציג משהו, בשביל להגיע למשהו, נכון?
למה?
למה שיהיה טוב, זה לא משנה, זה מה שאני לא בשיעור הזה. נכון, לכולם יש תפקיד, כמו קרסות כדורגל בדיוק. לכל אחד יש תפקיד פרטי, אבל כולם ביחד יש תפקיד אחד כללי. כל דבר העולם. כל העולם כולו יש לו מטרה אחת כללית שבעבורה השם ברא אותה. וכל בן אדם בעולם יש לו תפקיד פרטי בתוך התפקיד הכללי. התפקיד הפרטי שלו קוראים לזה בשומר.
מה?
מטרה פרטית וכללית, בשיעור השפחה שהוא שיעור אחרי השיעור של אחרי השיעור הזה, או אחרי, לא השיעור הזה, אחרי השיעור אמונה, אז אנחנו מנבין בו כללי איך זה עובד, מה היחס בין הפרט והכלל, אבל לקרון הזה כן, מה אתה אומר? כל נשמה יש תפקיד, יכול להיות תפקיד יותר גדול, יותר קטן. יש בכלל שאלה אם לגויים יש נשמה, יכול להיות שאין להם נשמה בכלל. יש להם רק תפקיד כללי ולא פרטי, אבל זה לא הסוגיה שלנו, לא קשור לנושא שלנו בכלל. כן, תבינו מה זה נשמה, הבנתם מה זה נשמה?
כן, רגע.
כן, מה?
זה הילוד של האדם.
כן, זה הילוד של האדם, זה האדם בעצמו.
אבל הילוד אתה צריך להגיע, אבל אתה לא צריך להגיע.
עכשיו בדיוק נסביר מה זה תשובה, עכשיו אנחנו
נבין
מה זה תשובה ברוך השם, כן. בדיוק זה תשובה, מה? יפה, גם זה תשובה, אבל שאלה טובה, יש שם שאלה ממש טובות. יש פה אמת, מה שנקרא, ברירת חזל טבעית, כי אלה שנשארו, לרוב הולכו הביתה, זה פשוט אלה ש... נקרא יותר טובים כנראה, או שישעמם להם, או לא מצטרים. טוב, רגע, בלי שאלות רגע, יש לי כמה דברים לענות עליהם, נו, תשאל, אני מבין שיש כוח שאלות שלהם. סליחה? אז אני אומר, זה קושייה גדולה, אבל כנראה שכן. זה רק ליהודי יש נשמה פרטית, לגויים יש נשמה כללית, זאת אומרת, לכל אומה צרפתית יש נשמה אחת, שהיא כוללת של כולם. למה ככה? עכשיו אני לא עונה על זה. חבר'ה, להוריד את הידיים, אני רוצה להמשיך קדימה, כי אתם שואלים אותי שאלות בקטע שלא מספיק לענות על השאלות הקודמות. מה שפק יש כוח אותם בינתיים. אז רגע, חבר'ה שקט. מה שאלת אותי? אני לא יודע, מישהו שאל, אמרתי, אני כבר עונה, אז בלבלתי בצד. לא משנה, אני אמשיך בקצב שלי, נגיע גם לתשובות. זה עוד שאלה.
זה לא קשור למוסד עכשיו.
חבר'ה, אנחנו לא מתקדמים. אתם קופצניים כפרושים שבנעו שפילפל. יאללה, תירגע. חבר'ה, בואו נצאו להתכנס. בסדר? בואו נעשה רגע סדר, איפה אנחנו נמצאים? אחרי זה נמשיך מהנקודה הזאת והלאה, כי אנחנו למעשה בהתחלת הדרך. הלא ארוכה, אבל אתם מעכבים אותה. הנושא זה תשובה, זה אתם זוכרים. תשובה זה חזרה למקוריות. ראינו שהמושג מקוריות מתחלק לשניים, מקוריות באדם ומקוריות בעולם. העולם כולו חוזר בתשובה, שתכף אני אסביר מה הרעיון, והאדם חוזר בתשובה. בסוף כמובן זה אחדות. אבל אנחנו מפרידים את זה לשני תשובות, תשובת האדם ותשובת העולם. האדם חוזר אל נשמתו, העולם גם כן חוזר אל נשמתו. מהי נשמת העולם? עוד לא אמרתי. למרות שאתם תכף תחשבו ותראו שאתם יודעים כבר. מהי נשמת האדם שאליה הוא חוזר? זה הנשמה שלו. עכשיו אני הסברנו לצורך העניין, כדי להסביר מה זה המקום שאליו חוזר האדם ומה זה החזרה הזאת, הייתי צריך להסביר את המושג נשמה. תסביר מושג נשמה, הסברתי מה זה נפש, רוח נשמה. נפש זה משהו מאוד טכני, זה משהו שמנהל את העולם הזה. רוח זה דבר הרבה יותר עליון, זה המוסריות. נשמה זה משהו עוד יותר עליון, זה כבר מתחבר אל הכלליות. נשמה זה התפקיד של האדם בעולם. עכשיו אני אומר, מסביר בצורה פשוטה, אחד ממדית, בלי קושיות. לכל אדם בעולם יש תפקיד שבעבורו השם ברא אותו, אחרת לא היה בורא אותו בכלל. התפקיד הזה זה נקרא הנשמה שלי. לכן הנשמה זה הנקודה שבה הוא מתחבר אל הערך הכללי. כשאתה מסתכל מצד הכלל, מסתכל על הערך הכללי, תראה שהוא מורכב מהמון נשמות פרטיות. יש את הנשמה שלו ואת הנשמה שלו ואת הנשמה שלו. יוצא שמצד הכלל, הלו? יוצא שמצד הכלל, כל נשמה היא גוון פרטי בכלל. מצד הפרט, מהי הנשמה שלי? היא הנקודה שבה אני מתחבר אל העולם הכללי. וזה הסברתי את המשפט שאמרתי, שהוא שהנשמה היא גם הצד הכללי של הפרט, היא גם הצד הפרטי של הכלל. זה החיבור בין הפרט והכלל. עכשיו, אם ככה, מה זה נקרא שהאדם חוזר אל נשמתו? מה הכוונה? הכוונה שהאדם צריך למלא את תפקידו בעולם. זה המושג תשובה. עכשיו אנחנו מבינים את המושג תשובה. לאן הוא חוזר? יש פה קושיה שמישהו שאל קודם, ואני אענה עליה בסוף השיעור. והיא שלכאורה, אם אתה חוזר, או הגעת או לא הגעת. אם הגעת, אין לך לאן לחזור יותר. ואם לא הגעת, אז לא תגיע אף פעם. כי זה, אם זה אינסופי, אז לא תגיע אף פעם. אם אינסופי, אז מה תעשה בשנה הבאה? אני אדבר על זה. אבל למה זה נקרא לחזור? שוב, הרי לא היית שם אף פעם. אז א', היית שם. כל הנשמות היו חצורות תחת כיסא הכבוד. במילים יותר פשוטות, היה שלב שבו רק הוגדר התפקיד, מה שנקרא. אז קיבלת תפקיד מסוים בעולם, ואתה צריך להגיע אליו, צריך למלא אותו, צריך לחיות אותו, צריך להיות שלם איתו. אתה חוזר, הכוונה, אתה משלים את התפקיד הזה. כן? אתה נמצא עכשיו במצב שבו אתה מתחיל מאפס, כי כל אחד נולד במצב אפס, והוא הולך ומתחבר אל אותה נקודה מקורית שלו, שהיא התפקיד שלו בכלל. לכן זה נקרא לחזור. כי אתה חוזר אל אותה נקודה מקורית, שהיא הנקודת האמת שלך, זה התפקיד שלך. יוצא מזה שהגדרת המושג תשובה, זה הכוח שדוחף כל יצור במציאות, זה יכול להיות באדם, כמו שאני אסביר עוד מעט, כל דבר בעולם, זה אותו כוח שדוחף כל פרט בעולם למנה את תפקידו, להשלים את התפקיד שלו בעולם. זה נקרא תשובה. תשובה זה אנרגיה מסוימת, זה כוח שדוחף את האדם, וכתרת נראה דוחף כל דבר בעולם, להתחבר לנקודת האמת שלו, נקודה שבעבורה הוא נברא. ולכן זה נקרא לשוב. זה שיבה אל המקוריות, אל הנקודה שממנה הוא מתחיל, נקודת הערך שלו. אז באדם המושג תשובה הוא ברור. עכשיו שאל אותי מישהו עכשיו נזכרתי בשאלה, מי שלא עושה את תפקידו בעולם, אז מה קורה לו? מה קורה? מה? יפה. איך קוראים לזה? נקרא גלגול נשמות. עכשיו אתה מבין מה זה גלגול נשמות. למה לא קוראים לזה גלגול רוחות, או גלגול נפשות, או גלגול גופות? למה דווקא גלגול נשמות? כי המטרה שלך תופיע בצורה אחרת. זאת אומרת, זה כמעט בכדורגל, לא פעם, השואל שבר את הרגל, אז בזה אומר, יש שואל. יש רק שנייה, בלי קושיות עכשיו. נסו להבין מה אני אומר, בלי קושיות מפה עד הדרך חדשה. אחרת לא נגמור את הנושא הזה. זה שיעור ראשון בסך הכל בערך. אנחנו עומדים ביחד. אז הכל קופצני. מה קלט? עוד פעם. מישהו לא מילא את תפקידו בעולם, כי הוא בטלן, כי הוא חרבן, כי הוא אפס, כי הוא לא מה שאתה רוצה בעולם. אז יוצא שהנשמה הזאת לא הופיעה. זה מה שהסברתי קודם, יש כאלה שלא זוכים לנשמתם. רגע, מה זה לא זוכה לנשמתם? מה, הנשמה שלו מתחוסתת בעולם, מחפשת איזה ראש להיכנס? זה שאתה מבין בגשר, שאתה מבין שנשמה זה ערך, זה תפקיד. אדם לא עושה תפקיד שלו בעולם, בטלן, לא, לא מתאמץ, לא עושה תפקיד שלו בעולם. אז התפקיד הוא כאילו מרחף, זה הכל משל. זה לא נשמה, זה לא כמו אוויר כזה, כמו שרואים בסרטים האנגליים הישנים. איזה משהו כזה יסדין שמתרוצץ בטירה לחפש על מי להתנפל. זה לא ככה. זה ערך, זה תפקיד בעולם. התפקיד הזה עכשיו לא התממש. זאת אומרת, מישהו פה היה צריך לתקן משהו בעולם ולא עשה. אז התפקיד עכשיו עובר למישהו אחר. זאת אומרת, אתה עכשיו, הנכד שלך יקבל את התפקיד, והוא יעשה את זה. זה נקרא גלגול נשמות. זאת אומרת, מי שלא עושה את תפקידו בעולם, אז או שהוא מקבל הזדמנות אחרת, או רוח אחרת, רוח כזו, זה לא משנה עכשיו. הנקודה שהתפקיד הזה עכשיו בלי קושיו. התפקיד הזה עכשיו הולך וממשיך בעולם. אז זה מושג הנשמה באדם, כמו שהסברתי אותו. ומתוך זה הסברתי מה זה נקרא לחזור בתשובה באדם הפרטי, זאת אומרת להשלים את תפקידי בעולם. והמושג תשובה זה אותה אנרגיה שנותנת לך להתחבר לזה. זה כוח. עכשיו בוא נדבר על העולם. אחרי זה נסביר את הכל, ואחרי זה בסוף תכף זמן לשאלות. אנחנו רוצים לגמור את הנושא שתבינו אותה. אז עכשיו אנחנו אומרים שגם העולם כולו חוזר בתשובה. כל העולם כולו חוזר בתשובה כל הזמן. כי תשובה קדמה לעולם, היא לא קדמה רק לאדם, תשובה קדמה לעולם. אז יוצא שכל העולם כולו חוזר בתשובה. עכשיו יש לי שאלה, מה זה חוזר בתשובה? מה זאת אומרת, ה-MP, לא יודע מה, 3, 4, 5 הזה חוזר בתשובה עכשיו? תגיד לי, אתה רוצה צחוק? כן, תשובה, כן, עכשיו הוא חוזר בתשובה. אני לא צוחק. הכל רציני מה שאני אומר. עכשיו הוא חוזר בתשובה, הכל חוזר בתשובה. הוא חוזר עכשיו בתשובה, איך הוא חוזר בתשובה? הוא עכשיו מקליט את השיעור, זה התפקיד שלו בעולם, נכון? מה זה נשמת העולם לפי הגיון הזה? העולם חוזר לנשמת העולם. דרך אגב, נשמת העולם זה התורה, כמו שכל אחד יודע. מה זה נקרא שהעולם חוזר לנשמתו שהיא התורה?
זה מתוקן.
שמה? כלומר, כל פרט בעולם שממלא את תפקידו, זה נקרא שהוא חוזר בתשובה. כלומר, הוא מתחבר לערך שלו בעולם. עכשיו תגיד רגע, תשתקו רגע. במקום לחרוב שם, לך תביא לי את הרמב"ם הלכות יסודי התורה. זה מופיע קדימה, זה ביחד נצטרך לנסות אותו. זה נקרא לנסות מדע הבא, בצד ימין זה נקרא. טוב, אז עכשיו אנחנו נסביר די שקט. אז עכשיו אנחנו מסבירים איך העולם כולו חוזר בתשובה. כי הוא לא חרב, אתה אומר. בכלל לא הוא חרב. מה? כן. כי לא רק האדם חוזר בתשובה, אבל ודאי שהאדם חוזר בתשובה פרטית, אז התפקיד הכללי שלו. נכון, כי התפקיד הכללי שלו עכשיו מתקדם, ואז מי לעולם חוזר בתשובה, כן?
שמות
גדולות, שמות קטנות. נכון, שמעת על זה פעם? מה? יש שאלה, ממש נפלאה,
והיא נפלאה, אולי כאילו אני אלף.
איך אדם יודע מה תפקידו בעולם? יש שאלה נפלאה. הרב, זה מה שהרב אמר,
תזמגו,
אתה לא יכול להתפילים עם אליה. ברור, זה התוכנה שלו.
זה הנפש שלו?
ברור.
זה יותר
מן... לא, נשמה זה יותר... נשמה ש... אין לו נשמה. הוא חוזר לתשובה בלי נשמה. כמו חיה. לחיות אין נשמה. יש להם רק נפש, נכון? אז זה יש לו רק נפש. הנפש זה התוכנה שעכשיו מזיזה פה את האלה. יש לו ליהוד. יש לו נשמה כללית ולא פרטית. אתה צודק. תגיד לי, הוא לא מוצא את זה שם? הוא איפה? מה? כן, אז יש לו הרבה... בוא נראה אם אפשר להעיט אותו כך. נו, מה קורה? חבר'ה, רק שנייה, איפה את זה?
הלו!
טוב, שקט, שקט, חבר'ה, שקט. עכשיו די שקט, עכשיו בלי קושיות, אני זה מה שצריך להראות לכם. טוב, יכולתי סוגי התורה, יופי. וואלה. ובנים גבורתו. טוב, הלאה, שקט. קצת. טוב, שקט.
להירגע.
את הבונזו מחלקים אחרי השיעור, אז אני אירגע. אפשר
לשתוק. טוב, שקט. נו,
טוב, מה אתם הולכים עכשיו להבין זה שכל העולם חוזר בתשובה כי כל העולם כולו הוא חי. בשביל לחזור בתשובה צריך חיים, נכון? רק דברים חיים חוזרים בתשובה. כמו שהאדם יש בו נקודת חיים שהיא חוזרת בתשובה עם נקודת נשמה. אז באמת כל העולם כולו חי. זה דבר ידוע לכל חכמי ישראל מימים ימימה. עכשיו אנחנו נסביר את זה, ומתוך זה שנבין שכל העולם כולו חי, אנחנו נבין איך כל העולם כולו חוזר בתשובה. זה נביא את המושג חיים בעולם. כל העולם כולו חי, זה לא אני מצפי, כולם יודעים את זה, שכל העולם כולו חי. ואם תשימו לב, אומרים את זה תמיד, רק אתם חושבים תמיד שזה משל, משל, רב נחמן שהוא מתפלל, אז כל הסבים מתפללים איתו, נכון? אתם חושבים שזה משל, כי למדתם את זה בכיתה ג' בספרות, וחברים שסתם זה משל, אבל זה לא משל, זה הכל כפשוט. עכשיו אני אראה לכם שהכל כפשוט או שכל העולם כולו חי. קודם נקרא את זה, חבר'ה תשתקו. חבר'ה תשתקו, בבקשה. הלכות יסודי התורה פרק ג' הלכה ת', מי שרוצה לרשום במקור. חבר'ה, אתם סוגרים לשתוק. כל הכוכב, אני קורא ברמב״ם, הלכות יסודי התורה פרק ג' הלכה ת'. כל הכוכבים והגלגלים, כולם בעלי נפש ודעה והשכלם, והם חיים ועובדים ומכירים את מי שאמר והיה עולם. כל אחד אחד לפי גדול, לפי מעלתו, ושופכים ספרים ליוצרם כמו המלאכים. וכששם מכירים הקדוש ברוך הוא, ככה מכירים את עצמם ומכירים את המלאכים שלמעלה מהם. ודעת הכוכבים והגלגלים מאותה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני האדם. זה ממש מדע בדיוני, כמו ששמתם לב, כפשוטו, נכון? הרמב"ם הקדים את זמנו באלף שנה וכתב ממש הקדמה למלחמת הכוכבים. בוא נקרא עוד פעם. כל הכוכבים והגלגלים, גלגלים אתם לא יודעים מה זה, כי זה משהו של פיזיקה לפני אלף שנה. אני לא יודע אם שווה אפילו להסביר את זה, כי זה נראה משהו לא נכון, אבל בסוף באמת זה נכון. אני אסביר לכם בדקה מה זה הגלגלים. כוכבים יודעים מה זה נקבל, נכון? אז הקדמונים, היה להם קושייה גדולה, וזה איך הכוכבים לא נופלים. כי הרי הכוכבים מסתובבים בשמיים, וכולם נופלים למטה, אז איך הכוכבים לא נופלים? אז הם אמרו שהם כנראה תקועים בתוך גלגלים, מה שנשמע הגיוני, נכון? אבל אז איך רואים אותם? כי הגלגלים הם שקופים. אז הם אמרו שיש גלגלים בשמיים, שבגלגלים תקועים הכוכבים. שאתה אל תחשוב על זה במחשבה של אחד שלמד פיזיקה. תחשוב, אתה אדם הקדום, לא אדם הקדום, אתה לפני 2000 שנה יושב, מסתכל בשמיים, אתה רואה כוכבים, נכון? יופי, עכשיו, כל דבר שתקוע בשמיים נופל, נכון? חוץ מסיפורים שעושים ככה, כבר שהכוכבים לא עושים ככה, כנראה הם אומרים ליפול, נכון? עכשיו, למה הם לא נופלים? סימן שמשהו מחזיק אותם, נכון? הגיוני? יופי, אז מה מחזיק אותם? הם תקועים בתוך משהו. אז למה אתה לא רואה את מה שהם תקועים בו, איפה זה? זה שקוף. אז הם אמרו, חבר'ה, תשתקו. אני סך הכל מסביר את הפיזיקה של אריסטו. זה לא משהו כל כך קריטי, אני חושב שזה את המושג גלגלים, אל תעשו שם קושיות על זה, כי זה כבר פיזיקה קצת עתיקה. לא תיבחנו על זה בבקרות, זה בסדר. אז הם חשבו שיש גלגלים, כלומר הם מין גלגלים, פשוטו, שעשויים מחומר לא נראה, שקראו לו גשם חמישי, זאת אומרת, סוג חמישי של חומר, יש ארבע יסודות, זה יסוד חמישי שקורה. שהגלגלים, שכל הכוכבים תקועים עליו, והוא מסתובב, אז יש כל מיני גלגלים שהולכים ככה וכוכבים ככה, וככה מסבירו את התנועות של הכוכבים שהם לא סימטריות, לא כל הכוכבים מסתובבים בדיוק עם מעגל, יש כאלה ככה וככה, ויש הרבה גלגלים. אוקיי, זה הפיזיקה של לפני 2000 שנה, וזה הגלגלים שהוא מדבר עליהם הרמב"ם. עכשיו, אנחנו צוחקים על זה, אבל בסך הכל זה נכון, אתה קצת חושב. כי בסוף למה הכוכבים לא נופלים? בוא נחזור לשאלה היסודית. כי יש כוח צנטריפוגלי שם שמסתובב ומחזיק אותם בשמיים, נכון? למה כוכבי הלכת לא נופלים? כי יש איזה איזון בין הכוח שהשמש מושכת אותה לבין הכוח שמסתובבים, נכון? זה גלגל, מה זה משנה? זה גלגל בחומר שקוף. מה זה משנה? עכשיו, זה לא גלגל פיזי. אגב, הגשם החמישי שלהם לא היה פיזי. מבינו שיש משהו שמחזיק אותם, וזה נכון. רק אנחנו קוראים לזה כוח. אתם מבינים שהמילה כוח היא בדיוק כמו המילה גלגל? מה הכוח? זה עזוב, אני שואל, מה הכוח שמחזיק אותם? מה? אתה יודע? לא, אתה קורא לזה כוח. אז הם קראו לזה גשם חמישי. כלומר, יסוד חמישי, אתה קורא לזה כוח. מה ההבדל? סתם אתה צר אופקים וחושב שזה לא אותו דבר, אבל זה לא... בוא נדלג חזרה לנושא. אז אומר הרמב״ם, כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש דעה והשכלם, והם חיים ועומדים מקרים מי שאמר והיה עולם, כל אחד ואחד לפי גודלו. אז אתה רואה שהכוכבים והגלגלים הם חיים, נכון? ממש, בפועל. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם בברכת יוצר המאורות, שאנחנו תורכים להגיד, יש אפילו שיר, נכון? טובים מאורות שבר אלוהינו, נכון? ושר המדע הזה, מה הם עושים לכוכבים והגלגלים לפי שיר יוצר המאורות? שבחים את קונם, נכון? עומדים ושרים ורוקדים, עושים הכל. אז סימן שיש להם נקודת חיים, נכון? כל דבר יש נקודת חיים. עכשיו, מה זה נקרא שהם חיים? טוב, עכשיו יש עוד דבר שנראה לכם שאומר שכל חיים, ואחרי זה נסבירו לי אתם מה זה נקרא שהכל חי. מישהו שמע את המושג פרק שירה? שמע פעם מה זה פרק שירה? מה? ראית? חיות. מה? נכון. אז יש כל מיני סידורים עבי קרב שבהם מופיע קודם פרק שירה. יש סגולה להגיד אותו כל יום. לפני התפילה. אני אזכיר לכם מה זה פרק שירה, אני אסביר לכם מה זה פרק שירה, אחרי נראה איך זה קשור לעינינו, אחרי זה נראה איך זה, מה זה קשור לזה שהכל חי, אחרי זה נראה מה זה קשור לתשובה, ואז נבין את הכל, וזה נראה משהו. אמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשור, כי אם תלמודו נצטרה בידו וניצור מייסר הפגרה וחיפות הכל בגלל שגילו וחבלו של משיח. אם זוכה ללמוד המשיח, חי לעולם הבא, אתם רואים זה שווה זה. תגלו כמה, אני אסביר מה זה, הקדמה. כן? מה שצופר, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים, תלמודו מתקיים, יוצא יצר הפגר, החיבוד כבר, ידע שגיינו, חלו, אבל היא ממש עסקת חבילה. כן. אז מה זה ספר שירה? אמרו חז"ל על דוד המלך, בשעה שסיים ספר תהילים, זכה דעתו עליו. ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, יש בריאה שבראת בעולמך שאומרת שירות משבחות יותר ממני. בקיצור, דוד המלך היה מרוצה מעצמו אחרי שהוא כתב את ספר תהילים שכולו שירות משבחות השם. תגיד לי, יש לך בעולם משהו מתקרב בכלל אליי? כן. באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת. אמרו לו, דוד, אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירות משבחות יותר ממך. ולא עוד כל שירה שאני אומרת ממשל על תליה 3,000 משל. ולא עוד יוסד במצווה גדולה, וזו המצווה שעוסקת, כן, נסבירה לו מה זה המצווה. בקיצור, בא צפרדע אמרה לו, תשמע. תירגע מה שנקרא, אתה, כל השירים שלך אתה לא מגיע לקרסוליים שלי, אני אומרת שירים יותר ממך ועוד אומרת כשלים, צריך לחפש לי בסיבוב. טוב, אז עכשיו מזה מתחיל פרק שירה. מה אומרים פרק שירה? יש פה פרקים ארוכים, אני לא קורא כל פרק שירה, אני אומר קצת לכל פרק. שמיים אומרים, השמיים מספרים פודלו, מעשה הדז מגיד הרקיון. ארץ אומרת להשם הארץ ומלואה, תמוני יושבים בה. גן עדן אומרת אורי צפון, מדבר אומר יססו מדבר וצייה. מים אומרים לכל תיתו המים, ימים אומרים לכל מים רבים, נערות אומרים נערות עמך וחף. כן, הפרק ראשון מדבר על זה. יום, פרק שני, יום אומר, יום ליום אביה אומר. לילה אומר להגיד בו בוקר חסך ובכך בלילות. ירח אומר, עשה ירח למועדים. יש פה עוד סיפור שלם, מה רוח אומר, את אבים, טל, גשמים. הלאה, פרק שלישי. משה רבינו. זה מדרש. מדרש, כי הוא קורא מדרשים הקדמונים. פרק שלישי, לנות שבשדה, תאנה אומרת, נוסר תאנה, אוכל פרי, הרימון עובר, תמר אומר, שיבולים, ירקות, שעים. יאללה, חיות. תרנגול, תרנגול מדבר פה חצי שעה בערך. נשר אומר, אגור אומר, ציפור, סנונית אומרת, רציפי, אני לא יודע מה זה, זרזי אומר, עורב, אבז הבר, פרוגיות, רחמה, חפיל, זבוב, תנינים, לוויתן, דגים, כן, צפרדע, סוס, חמור, פיל, מה אומר הפיל? מי יודע? סף שכת, מה אומר הפיל? מה גדול? מה צריך לשם? מה אומר הפיל? מה כתוב? מה עשיך השם? אריה, דור, זאב, בקיצור, יש פה, כולם אומרים. יפה. מה הרעיון בפרק שירה? ולמה זה כל קדוש? תבירו לי. מזה תבינו מה זה שכולם חיים, מזה תבינו מה זה נקרא תשובה של העולם. שהעולם חוזר בתשובה. ולמה תשובה קדמה לעולם? ומזה תבינו מה זה תשובה. הכל תבינו מהפרק שירה הזה, כן. מה הפך קדוש בזה? נו, כי הצפרדיה מתקלקלת. מה? מה זה שירה לפי זה? שירה זה הבנה חוסקית בעולם, נכון? למה קוראים לתורה שירה? שירה זה שלמות, עוד פעם, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל נסתפק. מי יודע מה זה שיר דרך אגב במסכת שבת? מי יודע מה זה שיר? שיר זה מה שנושא במסכת שבת במשניות, כתוב. אני יודע מה, הבהמה יוצאת בשיר. הסוף יוצא בשיר. מה זה שיר? מישהו זוכר? שמה נסכת שבת משנה עוד פעם? שיר זה כמו קולר, מה שאנחנו קוראים. כן? והבאמה עשיתם שיר, הכוונה עם קולר. למה קוראים לזה שיר? כי זה עגול. כל דבר עגול נקרא שיר, כי הוא שלם. אתם מבינים? שירה זה אומר שלמות, לכן אז יש שירו שיר בני ישראל. שירה זה שלמות. אז שמשהו שר, הכוונה שמגיע לשלמות שלו. כשהציפור שרה, או כל דבר שהוא שר, פרק שירה, הכוונה פרק שלמות. איך מגיעים לשלמות? מה זה אומר שלכל חיה יש פסוק כזה שאומר? פסוקים זה מהתורה, או לא משנה, מהנביאים. פסוקים זה מהתנך, מה שמתחתן, מהתורה. שמה? יפה, מתחברת לנשמת העולם, התורה היא נשמת העולם, נכון? הפסוק שלה בעולם זה כמו נשמת האדם, נכון? לאדם יש נשמה, זה הפסוק שלו בתורה, נכון? כאילו הגר"א אומר כל חצי לילה מה הפסוק שלו בתורה, מה זה הפסוק שלו? זה הנשמה שלו. יש לו תפקיד בתוך העולם הכללי הזה שנקרא תורה, וזה הפסוק שלו, לכל חיי יש פסוק. שהוא התפקיד הכללי שלה בעולם. למה זה כך קדוש להגיד פרק שירה לפי זה? כי בזה אתה מחבר את כל המציאות למלא את תפקידה. כי אתה מתכוון בזה, זה כמו רב נחמן, זה לא מצחיק, הוא באמת שהוא מתפלל לעשבים מתפללים. כשאתה אומר פרק שירה, אתה מחבר את כל העולם איתך, כי הוא לא אומר פרק שירה, גם הכוכבים, הם כולם שרים. הכוונה, הם מתחברים למציאות שלהם, הם מתחברים אליהם. אז יוצא מזה שכל העולם כולו חי. מה זה כל העולם כולו חי? הכוונה, כל העולם כולו הוא שואף אל מקורו. לא צילמתי לכם את זה, זה מופיע בעולת ראייה. לא, לא שלא צילמתי את זה, חבל. עכשיו, שקט. בואו תסתכלו רגע בדעת תמונות. אינו נקרא חי, אלא דבק אל סביבתו. הגדרה של המושג חיים לפי זה, מה זה חיים? חיים זה לא כאלה שסתובבים במעגלים ואוכלים המבורגרים. זה לא נקרא חי. מה ההגדרה של חיים? אני אתן לכם רגע. כתוב, רשעים וחיים קרויים מתים, וצדיקים במותם קרויים חיים. למה? כי מה הגדרת חיים? מה? זה נכון, אבל תגיד, זה לא מושגים כאלה. מה? יפה, מה זה חיים? חיים זה מה שאומר פה הרמח"ל, חיים זה הדבק אל סיבתו, מילים שלנו, ערך זה חיים. כל דבר שממלא את הערך שלו בעולם זה נקרא שהוא חי, שהוא לא ממלא את הערך שלו זה נקרא שהוא מת. לכן רשעים בחיים קרויים מתים, כי זה לא משנה שמסתובב בו בעולם ונוהג באוטו. אין לו שום ערך, זה נקרא שהוא מת. ורשי הוא חי, למה רשי חי? כי כל הזמן הוא ממשיך לזרום, לשנות דברים בעולם, נכון? רשי פיזית הוא כבר מזמן איננו פה. אבל החיים שלו ממשיכים פה, לכן הוא חי, כי הוא עדיין מזיז את העולם, נכון? הוא עדיין מתחבר אל הערך פה בעולם. אז לכן רשי חי ורשעים מתים, למרות שהוא מסתובבים פה עכשיו בעולם, והוא לא מסתובב בעולם, כי המושג חיים זה לא מושג טכני. המושג חיים זה מושג של התחברות של ערך. יוצא מזה שכל העולם חי, כמו שהרמב"ם צודק, הכוכבים חיים. כי הם מתחברים למציאות, הם מתחברים לתפקיד שלהם בעולם. אז מה זה נקרא שכל העולם כולו חוזר בתשובה? זה אומר שכל דבר בעולם כל הזמן מתחבר לנקודת הערך שלו. כל העולם כולו מתקדם קדימה, זה נקרא שהעולם חוזר בתשובה. יוצא מזה, מה הגדרת המושג תשובה? כמו שאמרתי באדם, התשובה היא אותה תנועה אל המקוריות, כלומר, כל מה שהעולם נדחה, מתקדם, משתלם, הופך להיות יותר שלם, יותר מחובר לאמת, לערך, זה נקרא שהוא חוזר בתשובה. אז אם ככה בוא נסגור את הנושא ונגדיר מה זה תשובה. תשובה זה אומר השתלמות, התחברות אל הערך, זה נקרא תשובה. אבל התשובה זה מושג כללי, זה לא מושג פרטי, זה לא משהו שרק בן אדם שעכשיו במקרה עשה עבירה או לא במקרה, אז עכשיו הוא צריך לתקן אותה, זה נקרא תשובה. זה מקרה פרטי של המושג תשובה, אתם מבינים למה זה מקרה פרטי? כי אם אני לא תיקנתי איזה חיסרון, אז אני הולך נגד הכיוון, אני מקלקל. אז אני לא מתחבר לנשמה, אני מתחבר הפוך, אני מתנתק מהנשמה. אז כל התשובה שלמדתם זה הכל אמת, וצריך כל הווידוי והכל צריך את זה, זה ודאי. כי זה הטכניקה שבה אני מתחבר לנקודת האמת. אבל התשובה באמת זה מושג הרבה יותר גדול, אז מזה אני מבין, א', למה התשובה קדמה לעולם? כי כל הנקודה זה לתת את אותה דחיפה, את אותה נקודה, את אותה דחיפה שלשם הכל מתחבר. אחרת אין עולם, כי כמו שאמרתי קודם, אם אין תפילין אין יד. אם אין תשובה אין עולם, זאת אומרת שמה העולם קיים? רק בשביל להתחבר לנקודה שלו. אז ממילא תשובה קדמה לעולם, זה גם מסביר מה משה רבינו עשה בלי שלא שנייה, זה מסביר מה משה רבינו עשה ביום כיפור, ובזה אני גם עונה לשאלה שאמרתי לך, והיא תחליט, או מגיעים או לא מגיעים, לא מגיעים, אז אם שחזור בתשובה, היא כן מגיעים, אז מה נעשה בשנה הבאה? עכשיו אנחנו עוברים עוד סלב אחד קצת, צריך להפעיל את המוח בלי שאלות אם אפשר, סליחה, ואז הכל יהיה ברור, ואז אם יש זמן תן זמן לשאלות, אבל אני לא רוצה שאלות יסיתו אותנו בוא נגיד מהמהלך. בוא נראה את זה. הבנו מה זה תשובה, הבנו למה אדם חוזר בתשובה, הבנו למה אדם חוזר בתשובה. מה שחסר לנו עוד זה הנקודה הזאת, כמו שאמרתי, מה משה רבינו עשה כל החיים, וגם לאן מתחברים, לאן מגיעים, מתי מגיעים. טוב. אז התשובה היא ש בניגוד למה שאנחנו רגילים בעולם, התשובה או המגמה או הנקודה המקורית הזאת שאליה חוזרים היא לא סטטית אלא דינמית, היא לא קבועה אלא משתנה בעצמה. עוד פעם, תראו, מה זה תשובה באופן כללי? אני רוצה להגיע לרמת גן, זה נגיד, הנשמה שלי זה להיות ברמת גן. עכשיו, אם הגעתי לפתח תקווה, התקדמתי, הגעתי עוד קצת, התקדמתי עוד, הגעתי לרמת גן, ברוך השם, נכון? אבל זה היה נחמד אם העולם היה גשמי. בעולם הרוחני, כשאני מגיע לפתח תקווה, רמת גן כבר עברה לתל אביב, אתם מבינים? זאת זה כל הזמן מתקדם. רגע, תנו לי להסביר בקצב שלי, לדעתי, זה יהיה ברור. עוד פעם, כמו לרדוף אחרי משהו שלא מציגים, ותכף נסביר למה זה לא נורא בכלל, כמו שכבר נראה לכם. כן? כן? אז אני אומר, שאתה מתקרב, אתה רוצה להגיע לרמת גן, אגב בתחתית כבר, רמת גן כבר עברה לתל אביב, הגעת לרמת גן של פעם, היא כבר עברה לקפריסין בינתיים, אתם מבינים? זה כל הזמן זז לו קדימה, זאת אומרת, אתה כבר איזה אכבר על סרט, אתה כל הזמן רץ אחרי המטרה שלך, כי המטרה היא דינמית, היא לא קבועה. השלמות היא בעצמה משתלמת, זאת אומרת, הנשמה מתקדמת, העולם מתקדם, הכל מתקדם כל הזמן. אז לכן זה מסביר לי דבר ראשון את השאלה, מה משה רבינו עשה ביום כיפור. כי אם באמת הנקודה בתשובה זה לתקן חטאים, אז אין לך חטאים, אין לך מה לתקן. אבל אם התשובה זה אומר להמשיך להשתלם, אבל משנה שעברה, בינתיים, אז השנה, העולם הספיק להתקדם קצת. אז משה רבינו עכשיו צריך להשלים את הפער שנוצר במשך השנה. זאת אומרת, צריך כל יום לחזור בתשובה.
אף פעם לא נגיד
לתשובה. במשך כל השנה, אי אפשר להגיע אף פעם, וזה לא נורא כמו זה נשמע, ותכף אני אסביר למה. הכל תבין את העיקרון הזה. העיקרון הוא שהתשובה היא דינמית, היא לא סטטית, זה לא נקודה. אלא זה מגמה, זה כל הזמן רץ קדימה, כי העולם רץ קדימה כל הזמן, העולם כל הזמן מתקדם. עד אין סוף, גם הנשמה, כתוב צדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה לא רק אם עוד זה נשמע, עוד פעם, תראו שזה ידע. כי גם בעולם הבא צדיקים ממשיכים להתקדם, כי הם ממשיכים לחזור בתשובה, כי תשובה קדמה לעולם. רק אז הם חוזרים בתשובה בלי להתאמץ, זה קורה לבד. אבל העיקרון של התשובה הוא לעולם לא מפסיק, כי תשובה, כמו שאמרתי, זה התקדמות אינסופית. עכשיו, הדבר האחרון שצריך להסביר זה למה זה לא רע. אחרי זה יהיה לך זמן לשאלות, ונעשה בזה גמרנו לנושא. טוב. אז למה זה לא רע? לכאורה, אני לא אגיע אף פעם, אני כולה רוצה להגיע לרמת גן, אבל גם בורחת לי כל הזמן. זה מזכיר. זה מזכיר לי, כשהייתי בטירונות, אז פעם הרסף שלח את כל הפלוגה להקיף חמור, של איזה ערבי שעמד באיזה מקום. וחמור, אז כל הפלוגה רודדת אחריו. גם כן. אמרו, תקיפו את הרמור ותחזור. אבל חמור, כמו התשובה שלי, בדוגמה, שכל מה נרוץ. כולם רצו להקיף את החמור, אבל אי אפשר לסוס אותו. קיצור, אז התשובה זה כמו החמור הזה. אני יודע, זה מוצא. קיצור, לענינו, אז לענינו, אז אני צריך להסביר למה זה לא נורא, וזה למעשה, גמרנו להסביר את הכול. צריך להבין שיש שני סוגי מטרות בעולם. יש מטרות של עולם הזה, יש מטרות של עולם הבא, או כלומר מטרות רוחניות. בעולם הזה, כשאתה רוצה להשיג משהו, יש רק שני מצבים. הגעתי, לא הגעתי. אם אני רוצה, כמו שאמרתי, להגיע לרמת גן, הגעתי פתח תקווה, אז לא הגעתי. זה שהתקדמתי, כל הכבוד לי, אבל אם לא הגעתי, לא עשיתי כלום, נכון? בעולם הבא, או בכל הדברים שהם דומים לעולם הבא, אז הדרך היא בעצמה מטרה. לדוגמה, אם אני אוהב מוזיקה, אז יש שיר שאני רוצה לשמוע אותו. אני לא רוצה, להפך, אני לא רוצה להגיע לסוף. אם הגעתי לסוף, הפסקתי לשמוע. כל הרעיון זה הדרך, נכון? אתה אוהב לשמוע איזה שיר שאתה מאוד אוהב אותו, נכון? אז להפך, אתה לא רוצה שזה ייגמר, נכון? למה אתה רוצה שזה ייגמר? כי אתה נהנה מכל שנייה בדרך. וכל העולם הרוחני זה ככה. וכל העולם הרוחני, הדרך בעצמה זה המטרה. אז מה רק קורה פה? שפה אתה לא רוצה להגיע. זאת אומרת, כמה שזה נמשך יותר, לא יודע, זה שיר משעמם שאחרי שתי דקות נגמר. נגיד שיש מוזיקה כזאת שהיא כבר נפלאה, שאתה תמיד מספר. יש שיר כזה, מוזיקה שתמיד נהיית יותר טובה. כן, אז לא נאמר שאתה נהיה רעב בהם, כן, בהנחה שאין לך בעיות חיצוניות. אלא כל הנקודה שלך זה רק ליהנות מהמוזיקה. אז תחשוב שיש לך מוזיקה כזאת, שכל הזמן שאתה מתקדם היא רק נהיית יותר נעימה. עכשיו, פה אתה דווקא לא רוצה להגיע, כי כשאתה מגיע אתה ממשיך לשמוע, נכון? פה להפך, כמה זה ממשיך כבר, לא תודה שאתה ממשיך יותר. כל העולם הבא הוא כזה, מה שנקרא רכבת הכיף, שמעת רכבת הכיף? העולם הבא זה כמו רכבת הכיף. מה זה רכבת הכיף? זה רכבת, כשאתה עולה כבר נהיה כיף. הכי כיף שאתה יכול. אז שהיא נוסעת נהיה עוד יותר כיף, אתם מבינים? אתה מבין רק, היא פשוט לא מסוגל לנסוע. עכשיו, אתה יכול לרדת, אין בעיה, אתה רוצה לרדת, תראה. כי זה הבדל בין עולם סופי לעולם אינסופי. בעולם הזה שהוא עולם סופי, המטרה היא להגיע לאיזה מקום. בעולם שהוא אינסופי, המטרה היא דווקא לא להגיע לאיזשהו מקום. אז יוצא מזה שזה שהתשובה היא לאיזה משהו אינסופי שכל מיני קדם, זה נפלא, ככה זה על הכיפה. בדיוק זה מה שאני רוצה. כי זה מוס...
נכון.
בדיוק. זה מה שאני אומר, התשובה היא מושג חיובי, היא לא מושג שלילי. אנחנו תפסנו פעם את התשובה בתור תיקון של דבר שלילי, זה פשוט לא נכון. תשובה זה דבר נפלא. לכן, תראו, יום כיפור זה יום שמח, זה לא יום עצום כמו שאתם שכותבים. כתוב, לא יומי טובי לישראל, כתוב באב ביום כיפור שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, נכון? יופי. הסימן שיום כיפור זה יום מה? לא הימים שמחים בישראל, חושב שאתם באב ביום כיפור, סימן שיום כיפור זה יום שמח, לא יום עצום, נכון? אז יוצאים איזה בנות ישראל בריונות האלה, שלא יכולות לצאת. לא משנה שהן צמות, וזה, אין בעיה לרקוד בכרמים כל היום. איפה אתם, לא סבי לה שבנות ישראל על ידי בריונות, אבל מתי הם יתרדרו כנראה מה שני?
מה?
גאולה,
מה זה גאולה? מגיע לגאולה.
כי אתה מדבר בעולם הזה, בעולם הזה, אחרי שבוע המשיח בעולם הזה, אבל בסוף ההתקדמות היא אינסופית, אחרי מות המשיח, שמות אחרי המשיח בעולם הבא, רגע, שמי אתה רואה את השאלה? טוב, אז מה, בוא נעשה סיכום, איפה נכון, אני אתן לצדיק הזה שם לשאול שאלות, וזה נראה את השאלה. הנקודה הייתה להבין את המושג תשובה. הנקודה הייתה להבין שהמושג תשובה הוא מושג כללי, לא מושג פרטי. והמושג שאנחנו יודענו קודם הוא מושג פרטי של המושג הכללי. הגדרת המושג תשובה היא מאוד פשוטה. זה התקדמות אינסופית. זה האנרגיה של ההתקדמות. לכן כל העולם חוזר בתשובה, ואני בתור אדם חוזר כל הזמן בתשובה. ויום כיפור וראש השנה זה פשוט תאים יותר דומיננטיים בתשובה, אבל כל מה צריך לחזור בתשובה. כן, מה רצית לשאול?
אם
בגלל
שאתה מעבר הזה מעולם הזה לעולם הבא, כן.
נכון מצד עצמו, אבל לא קשור לשום דבר
שעברתי.
מה? אני מתחבר לי. כן, עוד שאלות?
אתה
רואה
בעצם מתודדת?
לא שמעתי.
אתה
רואה
בעצם
כדאי לך? אני לא שומע.
המטרה
היא
בעצם
הייתה בה? כן, בדיוק. המטרה היא להמשיך להתקדם.
לגבי ג'קי רולי.
מי?
ג'קי
רולי. לא קראתי, לא ג'קי ולא רוני, אז אני לא יודע על מה מדבר.
אני אומר שתראו את הדוד,
נכון, כי מה שהיא עושה לא ערכי. צריך לברר האם מה שהספר הזה הוא דבר ערכי. אני אומר עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. צדיקים במותם קרויים חיים. אם בספר שלה יש ערך במובן הזה שהוא מתקן משהו לא רק במדרגה הטכנית של עולם הזה, תראה, זה שהמציא את הקולה בטח מת כבר, וכולם שותים. אני לא חושב שזה נקרא שהוא חי בעולם הבא. כי אין לזה ערך, אתה מבין חוץ לזה שמרעיל את הבריאות, אין לזה שום ערך. אבל אם היית, אני יודע מה, אולי יש, אתה יודע מה, סתם, אני אקח דוגמה, לא מי, אולי ניוטון עדיין חי גם בעולם הבא. הוא עדיין, הפיזיקה שלו משפר פה דברים, אולי. העיקרון, העיקרון מאוד פשוט. כל דבר שיש לו ערך נקרא חי, אין לו ערך נקרא מת. יש דברים פרווה, צריך לחשוב מה הדינם.
מה
אומרים מה הערכים הלאות? מה שאין המגמה זה ערכים, מה שאין המגמה זה פלילי, ומה שבאמצע הוא לא מצליח. זה צריך להסביר מה המגמה. זה לעניינים לשמת עולם זה הסבא. טוב, שאלה אחרונה וזהו, כן. יש אנשים רעים, זה נכון. לא, הם נגד המטרה שלהם, הם מתים, הם רשאים. מה? הוא לא מילה? היטלר הוא אדם רע שלא מילא את תפקידו בעולם והוא זוכב בעולם הבא מרצים לא נתנו. אולי, אולי מה תחת לך זה לא שאלה פרקידה. זאת שאלה אחרת שאל מישהו אחר וזה איך אדם יודע מה מטרתו. אבל כבר זה ברור שהנשמה היא תמיד תאורה כמו שהרב כתב פה. המטרה היא, ובמילים שלנו, המטרה היא תמיד חיוב. רגע, אבל הוא הצביע עצב, לא נתתי לזה.
לא, אני
לא יודע, אני מתלבט, אני אגיד לכם למה. יש לי תשובה שהיא פשוטה אבל מסוכנת. למה? אתה תגיד לי אתה אומר, אין בעיה. קטן עליי, זה לא עובד כך. כי אני אומר שבאה פשוטה וכזה, אני מתכוון לזה. היא מסוכנת כי אנשים יכולים להבין אותה בצורה מאוד שטחית ואז היא לא נכונה. לכן אני לא אומר את זה, אני כן אומר את זה. בוא נגיד גם בזמן שנשאר לי, בקו לא יכול להיות, זה לא משנה.
אתה
כמובן ש... תראה, אני לא יודע מה המורה שלך אמר ומה הוא לא אמר, גם אני מקובל שמצטטים לי משהו ממישהו אחר, זה בדרך כלל לא מה שהוא אמר. לכן, מעבר לשאל, לא, כי פשוט, אני יודע מה הדברים שאמרו בשמי, כל מיני זוועות, וגם אמרו לי בשם הרב איגל והפוך, כל מיני זוועות שאני, לכן אני... אני אומר מה שהוא חושב שאמרו לו, אבל זה לא בערך. אז לכן, תשאיר רגע את המורה שלך בצד. יענינו, תירגעו. ודאי שהשם לא עושה רע. אין דבר כזה בעולם, על זה נאמר, אין נראה ירד מן השמיים. יש פסוק שאומר, יוצר וחושך, עושה שלום ובורא רע. ובורא את הכל, זה סיבון של החזלנו שלו, כל מיני טיפשים, יתחילו כתוב בורא רע, אבל פסוק כתוב בורא רע, לא כתוב בורא את הכל. בורא את הכל זה לא סיבון, זה לא, לא רוצה. אבל בפסוק האמיתי כתוב בורא רע. יפה. אז למה אני אומר שאין רע לדיום מן השמיים? אני לא מעניין אתכם, תשתקו. אז אם אני לא אתכם, גם כי תשתקו. טוב. כתוב עושה שלום ובורא רע, נכון? עושה שלום ובורא רע. מה ההבדל בין עשייה לבריאה? מה זה לעשות בעברית? נכון, יפה מאוד. על זה נאמר, ועשתה את ציפורניה, נכון? זה פרשת כי תצא. ועשתה את ציפורניה. מה זה עשתה את ציפורניה? היא לא בראה ציפורניים, אלא הכוונה גזרה ציפורניים. נקרא ועשתה את ציפורניה. לעשות זה אומר לקחת דבר קיים ולהשלים אותו בצורה שהוא גמור, מושלם לגמרי. עד כאן הבנת? לברוא זה אומר ליצור את הפוטנציאל. לכן השם עושה טוב ובורא רע. את הטוב השם עושה בפועל לגמרי, את הרע הוא בורא את הפוטנציאל. זה לא שהשם עושה פה מצב שחייבים לחתוב. לכן ודאי שאין דבר רע יורד משמיים, ואין דבר כזה שיש מגמה שלילית. רק יש היכולת לרע, טוב, אני חושב שבזה גמרנו את השיעור, אני אמא היה נחמד, תחזיר את זה בפועל.